עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אני עמיחי עטלי, אני מחפש תקווה, ממשיך להסתובב במקומות שונים, כאן בתוך אותו אולפן, אבל למצוא את התקווה במקומות שונים. והיום האורח שלי הוא חיים ילין. שלום חיים.
שלום.
טוב, אתה, אפשר להגיד עליך שאתה עוד מוצל מאש, ממש, נכון?
כן, אפשר להגיד את זה.
אז בהתחלה, אם אתה יכול ממש בכמה מילים להציג את עצמך, ומשם נתחיל, נחזור לרגע הזה של האש הגדולה.
עליתי כחייל בודד לקיבוץ ברי, אני לא מכיר משהו אחר, במדינת ישראל. הפכתי להיות ראש מועצה. הייתי בעופרת יצוקה, בעמוד ענן וצוק איתן, כאילו כל הדבר הזה הכין אותי למשהו שהוא הרבה יותר גדול, והגעתי לשבעה באוקטובר, שזה חלק מהטריגר, למה אני פה איתך.
באמצע היה לך איזה ביקור לא קצר בכנסת? נכון? שכחתי?
כן, לא, זה לא שכחתי, אלא אני...
משם אני מכיר כל... אותך.
נכון. עלינו הרבה שיחות שם, זה נכון, אבל זה פרק שאני לא אוהב אותו.
אתה לא אוהב אותו?
לא. כי אתה חייב להיות שם בשביל להבין מה זה הפוליטיקה, אתה חייב להיות שם בשביל להבין שאתה לא יכול להיות אתה עצמך. כי אין מצב כזה שערכים בפוליטיקה הולכים ביחד. אתה לא יכול להיות אתה, כי יש קבוצה, אתה צריך להצביע. גם נגד הערכים שלך, אתה חייב לעשות דברים נגד הערכים שלך, ובסוף, אם אתה כל כך סובל, אז אתה צריך לחפש את הכיזוז מול קואליציה, שבעצם אתה לא יודע מה הם ידרשו ממך תמורת הכיזוז.
אני חייב לומר
ש... תן לי זה וערכים הולכים ביחד, לא הולכים...
אז אנחנו, בהמשך בוודאי שנגיע לפוליטיקה, כי בסוף אין מה לעשות, זה מנהל לנו את החיים, אבל אני חייב לומר שהזיכרון הכי חזק שלי ממך בכנסת, היינו יחד איזה 5 שנים, 4 שנים היית בכנסת ה-20. שאתה תמיד היית באנרגיות טובות. עקיבא נוביק, חברי ואני, תמיד היינו אומרים, חיים ילין, מסתובב במזון החקים, ומחלק צ'פחות, מבסוט, באנרגיה טובה, גוד וייב, זה הארגנטינאיות שלך, או שזה האופי האישי?
אני הייתי בטוח שחלק מהתפקיד שלי, או זאת אומרת, אני ראיתי כחלק מהתפקיד שלי העיקרי, לא לייצג מפלגה, אלא לאחד בין החקים. בין החרדים, בין הדתיים, בין קואליציה לבין אופוזיציה, כי בסוף 120 חברי כסר צריכים לשרת עם, לא אג'נדה של מישהו מסוים. אז לכן מאוד, מאוד הייתי איתם, אבל אני גם באמת אוהב אנשים, לא משנה מה הדעות שלהם.
טוב, עכשיו נחתוך רגע, ונשמח שתספר ממש, כמו יומן, את השבעה באוקטובר 2023 שלך, מתי זה מתחיל?
זה מתחיל אצלי מהר מאוד, זאת אומרת, אני צריך לצאת באותו יום לריצה, אני נוחת יומיים לפני זה מאוסטרליה, ואז אני מקבל החלטה שאני, במקום לצאת ב-6 בבוקר, בשבת, אלא אני יוצא ב-6 וחצי. ותוך כדי שהשעה...
כדי לנוח עוד קצת.
כן, אני... ג'קלט מטורף, זה 7-8 שעות פער. ואז אני שומע את מה שאני תמיד מכיר בעל פה, וכל תושב שגר על הגבול מכיר, זה יציאה לעבר המרכז. כאילו, אתה שומע את המנועים האלה, את הטיל הזה, את הרקטה הזאת, הבית רועד. כאילו, אתה לא יכול לתאר לעצמך שזה משהו... ואני אומר לעצמי, אני כבר מכיר את זה, אין מצב שיורים על המרכז טיל, ולא לפני זה פצמרים עלינו, כי בדרך כלל זה עלינו, ואחרי זה למרכז.
כן, אתם זה הלחם והחמה, כן. ורק אחרי זה עוברים למנה עוברים העיקרית.
מיד למרכז הבנתי שיש פה אירוע, ואז אנחנו יוצאים החוצה, אני רואה את האנשים קמים.
אתה כי... יוצא מהבית, אבל האינסטינקט של השומע ירי זה לצאת מהבית ולא להיכנס לממד?
לא, יצאתי הביתה, אין צבע אדום עדיין בבארי, אין צבע אדום, כל הטילים על הזה, אני מדליק את הטלוויזיה, אני כבר מתחיל לראות את הזה, תל אביב,
כן, כל ראשון, הטבלה הזאת,
כל,
כן.
כל המרכז, ואז אחרי איזה 6 דקות, מתחילים לשמוע צבע אדום באזור שלנו, פיצוצים באזור שלנו, אני מכניס את כולם צועק בשכונה להיכנס לממדים, כי זה כבר מלחמה, ואמרתי מלחמה, אני זוכר את המילה, אמרתי, אנחנו יוצאים למלחמה עכשיו. אין טילים על תל אביב.
שעוד
לפני.
אין מחבל אחד שחצה את הגדר.
עוד, אני יודע שאנחנו יוצאים למלחמה. פשוט אין מצב כזה, בשבת בבוקר, זאת הפתעה טוטלית, זה כאילו אף אחד לא היה מוכן, אין הודעות ברשתות הפנימיות, הביטחוניות שלנו, ובכל ה... אין. 20 דקות אחרי זה, זאת אומרת, ב-10:50, אני כבר מתחיל לשמוע את היריות.
וברגע שאתה אומר, אני מבין שאנחנו במלחמה, עולה בדעתך שהמלחמה הזאת כוללת חדירה או ניסיונות חדירה מרצועת עזה אליכם?
לא. ממש לא, אבל כשאני שומע, זה לוקח לי זמן.
כן, אני אומר, ב-20 דקות האלה.
ב-20 דקות האלה ממש לא, כשאני שומע את העיריות, אני כבר מבין שיש פה עניין שהוא שונה לחלוטין, אני לא מבין עדיין את, את כמויות המחבלים או מה, אבל אני מבין שיש מחבלים באזור, הירי הוא לא ירי של צהל, זה ירי באוטומט, אחרי זה אני מבין שזה אותם נשקים שיש על הטויוטות שלהם, שהם יורים ללא הבחנה, כבר אז... כל מי שהיה בריצה או ברכיבת אופניים ויצא בשש בבוקר, כבר אז הוא מתחיל להתקל עם מחבלים בחוץ, חלקם נרצחו, חלקם נרצחו ונחטפו, וחלקם אנחנו לא יודעים כלום, לא ידענו כלום באותו חודש ראשון נכנסתי לממד, נכנסתי, הילדים באו לביקור, אז נכנסתי אותם גם עם הכלבים, נכנסנו כולנו לתוך הממד ויצאנו משם, רק בשעה 5:15 אחר הצהריים. זאת אומרת, כל מה שהיה בתוך הממד, זה יריות, פיצוצים אדירים, זה זחלים של טנקים יותר מאוחר שאני שומע,
כן.
ומעל הכל ירי, ירי על אוטומט וערבית, צעקות בערבית, כשכבר מגיעים לשכונה שלנו, זה היה בערך 10:30, 11, משהו כזה, אנחנו מבינים מתוך ההודעות, זאת זה היה טווח שאתה קורא בוואטסאפ את המצוקה של האחרים, למי שכבר היה וואטסאפ, ולמי שהיה תקשורת, ומי שהיה לו עדיין סוללה. זה חוסר עונים שאני לא מסוגל לתאר אותו, כי מצד אחד אתה חוסר עונים שאתה בממד, שתיים, אתה מבין שאם אתה יוצא להציל מישהו או לעזור למישהו, אתה על המקום כאילו נרצח. אין פה... אני לא יודע אם אפשר לתאר את העוצמות של הכאב שאתה חווה באותם רגעים. כאילו זה ממש בפנים, כל כך עמוק, שאתה לא יכול במילים לתאר אותו. זה לא פחד, זה לא פחד. זה לא פחד.
זה בהלה? מה זה?
זה חוסר אונים, זה... באיזשהו שלב אתה גם נכנס לזה, זה לא ייאוש, אבל סוג של קיצה לא מגיע, אף אחד לא מגיע, ואתה לבד בתוך המערכה הזאת, ואתה מתפלל עם עצמך, ואתה, אמרתי למשפחה, אתם זזים הצידה, ואני תופס את הידית של הממד.
ואתה לא, אתה לא חמוש, אין לך שום כלי נשק משום סוג שהוא?
לא, ברגע שסיימתי את להיות ראש מועצה, השארתי את הנשק במועצה, ו... זהו, ויכול להיות שזה מה שהציל אותנו.
כי אחרת היית יוצא עם הנשק?
חד משמעית, כל מי שיצא עם נשק, או כל מי שהיה לו נשק והרגיש יותר בטוח עם הנשק, הוא נרצח.
עכשיו, בעשר שעות...
זה לא נרצח, הוא נפל, כי הוא נלחם עם הנשק. כאילו, יש הבדל בין לרצח לבין ליפול.
בין אזרח לבין אדם חמוש שיצא להילחם.
כן.
העשר שעות האלה שבאמת אי אפשר ל... אתה לא מצליח להבין אותם, ובטח שקשה לתמלל את זה החוצה. אתה הרי איש מחובר, נכון? החל מבספיד דייל שלך נמצא יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ועד ראש הממשלה ואנשי צבא בכירים, אלוף הפיקוד, מה קורה בטלפון שלך בשעות האלה?
הטלפון שלי מוציא הודעות לאלופים, רובם במילואים, כולל יוסי בחר, שאני לא יודע שהוא עדיין בקרבות.
שהוא תושב הקיבוץ.
כן. והוא בין היחידים עם נשק גם. כי כל הנשקים היו בנשקיה, ואף אחד לא הצליח להגיע לפתוח. אני כותב לכמה אלופים במילואים, ואני שואל אותם איפה צהל בכל המערכה הזאת. שמה, הם היו באלם יותר גדול ממה שראה אלם שלי בתוך הממד, כי אנחנו לא ראינו טלוויזיה.
כל לא ראיתם, למה? כי אין טלוויזיה בממד.
יש טלוויזיה בממד, אבל אין, אנחנו חיבינו הכל. היה חושך מוחלט ולא דיברנו.
כי רציתם לשמור על הדממה המלאה.
חד משמעית, אני נעלתי את כל הדלתות, הוראיתי את כל התריסים, כאילו, אני נתתי את התחושה שאין אף אחד בבית, אין מזגן, אין כלום, אין שום דבר שדולק. ולא נתתי אישור לאף אחד לדבר, אלא רק בוואטסאפים.
וכמה אנשים אתם בממד?
ארבעה עם שני כלבים.
שהכלבים זה לא, הם לא יוצרים רעש.
הכלבה שלי נעלה, היא נכנסה מתחת למיטה, היא הבינה את הסיטואציה, היא מבינה יותר טוב מכולנו, היא כבר מתורגלת, היא בת 9, והיא נכנסה פנימה. הכלבה של הבן שלי, הכלב הזכר, הוא קצת יותר חרדתי, והוא כל הזמן בנשימות, וכל הזמן הבן שלי תפס לו את הפה שלו, לא ינבח, הם לא נפחו, באמת לא נפחו, והם שמרו על עצמם עלינו, כי אם היו נופחים, יש סיכוי שהם היו מבינים שיש מישהו בבית. הם הסתובבו סביב הבית שלנו.
ולא נכנסו אליו.
נכנסו מאחורה.
מה זאת אומרת מאחורה? ולא הצליחו
לפרוץ. יש שתי כניסות, אבל בכניסה מאחורה הפכו את כל המרפסת האחורית. לא גנבו את האופניים. הם נגנבו בתל אביב.
ראיתי אחרי שבתל אביב
הם נגנבו. הם נגנבו בתל אביב, אבל לא שם.
כי עוקב אחריך בטוויטר, ראיתי שדיברת על הגניבה, שתסכלה אותך מאוד אחרי כל מה שעבר. אז אתה אומר, הם הפכו את המרפסת האחורית?
כן, הם עברו דרך כל הדיירים במרפסת האחורית שלנו.
שזה בעצם שורה של בתים.
אי אפשר להבין, עמיחי, אי אפשר להבין. בשורה שלידינו נרצחו אנשים, ובשורה שלנו הם לא עברו מקדימה, עברו מאחורה. כאילו, אתה לא יכול להבין בכלל. אצלי יש רשת שמחברת בשביל שהכלבה שלי לא תברח, אז סגרתי. הם הפילו את הרשת הזאת ונכנסו משם, אבל לא נכנסו אלינו. כאילו, בדיעבד, יש ראש צחי רחלי, היא גרה מעליי, והיא כל הזמן הייתה בטוחה שאני לא בחיים, כי אני לא עונה לשום דבר, וכל הזמן היא שומעת יריות על הבית שלנו. כל הזמן היא אומרת לי, היינו בטוחים שאין, אתם לא בחיים.
והיא תוך כדי ה-10 שעות האלה מנסה ליצור קשר עם כל אנשי הקיבוץ, או דווקא איתך כי אתה קרוב אליה?
לא מנסה איתי. אני יודע את זה לפני כשבועיים שדיברתי איתה. אתה צריך להבין, ואנחנו לא מדברים. אנחנו לא שאנחנו כועסים, אנחנו לא מדברים, מפחדים לדבר. כי זה פותח עוד פעם את הפצע. אני בטיפול, כל אחד בטיפול, אני מקווה שכל אחד מוציא את זה במקומות שאנשי מקצוע יודעים לטפל בזה.
וואו.
אני נודע לי רק לא מזמן שירו כל הזמן על הבית שלנו, זאת אומרת, כל השכנים שמעו שיורים עלינו, והיו בטוחים שבאים לחפש אותי.
שמחפשים אותך ספציפית. מילה על העניין הזה שאתם לא מדברים, זה מאוד מזכיר אינסטינקטיבית את החוויה של ניצולי השואה שמגיעים ארצה. כל אחד שומר לעצמו אומר, אני חייב כמה שיותר להדחיק, כדי להתעסק בשיקום, בבנייה המחודשת של החיים. זה מה שאתה מרגיש?
אני הרגשתי שואה. השואה לא בכמויות, לא במכפלות, ולבוא ולהגיד, נרצחו בברי 102, נרצחו 1,500 באותו יום, אז צריך להכפיל בשביל להגיע לשישה מיליון יהודים. שואה הוא לא מושג רק של שישה מיליון, אני מבין שהוא נתפס על ידי שישה מיליון יהודים של העם שלי, שלה. החוסר עונים שיש לך באותם רגעים, במדינה שלך, בבית שלך, עם הצבא שלך, עם הממשלה שלך, עם המדינה שלך, הוא הרבה יותר גדול מזה שכשאתה נמצא בגולה, ואין לך כלום.
פה יש לך ציפייה.
זה לא ציפייה, פה יש תפקיד לכל בן אדם. לי יש תפקיד ליישב את הנגב, כבן אדם ציוני שזה מה שהוא בחר בחיים שלו, והממשלה והצבא יש להם מדיניות וביטחון. שני הדברים האלה צריכים לשמור עליי. הם לא עשו את זה באותו יום.
ובשיח הזה ביניכם, כשהוא כן נפתח, כן, אתה עם אותה יושבת ראש צוות צחי, זה כבד עליך מדי כשפתאום אתה אומר שרק לפני שבועיים, נגיד לפני שבועיים זה שנה וחודש אחרי השבעה באוקטובר?
זה... אני לא יכול להסביר את זה אפילו. כאילו זה משהו שאומר, וואי, כאילו, אוקיי. אנחנו בין הבתים היחידים שכל הזמן ירו, וכשאתה מסתובב סביב הבית, אתה לא רואה ירי אחת. כאילו, אתה לא רואה כלום. אתה לא מבין. אני כן יכול להגיד לך שאני בן אדם מאוד מאמין, בן אדם מאוד רוחני, בן אדם שמאוד מאמין שהטוב מנצח, והתקווה מנצחת את החושך. אבל כן, יכול להיות שעברתי כל כך הרבה בחיים שלי, שבאותו יום, וזה אחד הדברים שהכי קשים לי, זה לבטא את עצמי בצורה כזאת ש... יש לי שליחות, אבל אני עדיין לא מוצא את השליחות הזאת. כאילו, אם נשארתי בחיים, זה לא סתם נשארתי בחיים. זה חיפוש.
אז אתה עוסק בשאלה האמונית הזאת, וגם אומר, מה זה בא לסמן לי בחיים, לאן זה אמור לקחת אותי?
בדיוק ככה.
כי זה, אותי זה מאוד מפתיע, שוב, כמי שמכיר אותך מבחוץ, אתה אומר, אני לא יודע מה אני אמור לעשות בחיים. אדוני, עשית כבר דבר או שניים או שלושה, ואתה לא ילד, אז...
אבל מה? זה לא מאותו דבר, כי עד עכשיו... ניהלתי, כאילו קבעתי מדיניות כראש רשות, או קבעתי יעדים, וניהלתי והגעתי לשם. וכשאני יצאתי מהממד באותו יום, הבנתי שאני לא, אין יותר מאותו דבר. זאת אומרת שהשינוי יכול לקרות רק אם אני גם משתנה. גם אם אני יפסיק לקבוע יעדים, וקראתי לזה ללכת בדרך לא סלולה. כאילו לסמוך על זה שהדבר הזה שמוביל אותך מבפנים, הוא תמיד יהיה צודק, כאילו, אתה מבין מה שאני
אומר? לא, אבל אם אני אנסה לתרגם את זה, אז זאת אומרת שהיית לפני כן מאוד במקום ניהולי, ובמקום של שליטה, ולחשוב שמדדים וכל מיני דברים כאלה, זה מה שינהל והוביל את החיים, וזה דווקא חיבר אותך לאיזה יותר מקום של התמסרות, ושל הבנה שהגורל שלנו פה מוכתב, אני אומר במילים שלי, מלמעלה, ואתה צריך פשוט לראות לאן הדברים מגלגלים אותך ולעבוד עם זה, עם האנרגיה הזאת.
חד משמעית, רק מה? זה קרה לי הרבה פעמים בחיים, אבל לרגעים. כן. היו לי הבזקים כאלה. הפעם זה נשאר איתי. זה כל כך מעיק עליי, שאני לא יודע מה לעשות, שעדיין אין לי את הדרך, איך מתחילים את הדבר הזה, שזה כבד עליי. אז אני לפעמים בורח מהמקום הזה.
מה הקצחות שיש לך? זאת אומרת, לאן זה נראה לך שזה לוקח אותך?
לא אותי. זה בדיוק הסיפור.
אותך כפרט בתוך המארג הכולל הזה.
זה בדיוק, זה לא אני, זה שעושה משהו ואז כולם עושים. זה, אני חלק מעם. אז מה התפקיד שלי בתוך חלק מעם הזה? שהוא יביא את השינוי שאני כל כך רוצה. שהכל נכתב, כאילו כשאתה בא ומסתכל על המקורות שלנו, שאתה מסתכל על כל דבר, הכל כתוב שם כבר.
נכון, לא, אבל אני אומר, מה התפקיד שלך בתוך זה?
לנסות לחבר בין אנשים. לא, זה לא השתנה, אבל היום העוצמות הרבה יותר גדולות.
אז פשוט העניין הוא לנסות לחבר בין אנשים.
כן. לא קשור בכלל לדעות שלהם. זה לא מעניין בכלל.
איך אתה מסביר לעצמך את האופן שבו הגענו למצב הזה שקורה לנו דבר כזה, שיש טווח של 10 שעות אצלך בתוך הקיבוץ, וכל כך הרבה סיפורים אחרים שקורים במקביל, בחלק מהמקומות זה לוקח אפילו 2 יממות עד שהשטח נקי.
זה 3 יממות בבארי, בנירו זה פחות.
נכון, כן, אתם יוצאים אנחנו... בעצם אחר הצהריים, אבל עוד הקיבוץ
אבל,
עוד
כן,
מלא
מחבלים. 36 שעות עוד יש מפונים, שבעצם צהל בא ומוציא, אבל הקרבות ומול המחבלים שם כמעט 3 ימים. רק שאחר הצהריים, כשהטנקים נכנסו מחלקת טנקים פנימה, בעצם התהפכה קערה, ובעצם התחלנו לכבוש בחזרה את בארי, להחזיר את בארי לידיים של מדינת ישראל.
איך זה קורה לנו, חיים? איך זה קורה לנו? מה אתה, אני אומר לך באינסטינקט האוטומטי שלך, על מה אתה...
אני, כשאני צריך לזקק את הכל, בסדר? למקום אחד, זה המחיר של יהירות שלנו. זה, ככה אני קורא לזה. אנחנו הכי טובים, אנחנו יודעים הכל, אנחנו בנינו חומה, מתחת לאדמה, מעל האדמה, אנחנו יודעים כל דבר שהם עושים עם המצלמות שלנו, ואנחנו הכי טובים בעולם. זה נקרא יהירות. לעולם לא הטלת ספק בכלל בשיטה הזאת או בתפיסה הזאת, אף פעם לא התגרו את המערכת, לא הפוליטית ולא הצבאית, במה יקרה. אני חושב שאני בין היחידים שבראשון לאפריל 2018, כשהיה ההפגנה הגדולה של החמאס על הגדר.
כן, צעדות השיבה, מה שהם קראו.
כן, צעדת המיליון זה היה באותו יום. אני אמרתי, אפילו, אני חושב שכתבתי איזשהו פוסט, שבא ואומר שמי שנותן להם להגיע עד הגדר, בסופו שהם יעברו גם את הגדר. ואז שאלתי את אחד האלופים, מה... ואם מיליון יעברו, אז ההוכחה שבשבעה באוקטובר היא שאתה לא צריך שמיליון יעברו. כן. מספיק 3,500 שיעברו, וזה מה שגרם למדינת ישראל לחוות.
אז אתה אומר, היהירות והיהירות הזאת, אני מפרש את הדברים שלך, היא בכלל לא בהכרח דווקא של הדרג הפוליטי-מדיני, נכון? כי בסוף זה דרג צבאי זה שמנהל את היום-יום הביטחוני של החיים שלכם שם.
יהירות זה בעצם כשאתה בא ואתה אומר את המילה, הם מורתעים. אני לא מסוגל לשמוע את המילה הזאת, הם מורתעים.
היום אתה לא מסוגל, אבל היית מסוגל לשמוע אותה בזמנו, או
לא,
לפני הישיבה
בקומות? אני לא, אני לא יכולתי להסתמך על הרתעה. אף פעם לא הבנתי מה המילה הרתעה. לא הבנתי אותה. לא בא... בשפה הצבאית, ולא בשפה של בני אדם. מה זה הרתע? אני לא מרביץ לך בגלל שאתה יותר גדול ויותר חזק, אז אתה מרתיע אותי? כאילו, מה זה הסיפור הזה? אני לא מאמין במילה הזאת.
אלא מה? אז מה, אז למה אתה שואף אם לא להרתעה? המילה הרתעה במקרה הזה, אתה אומר, אתה לא מרביץ לי כי אני יותר גדול ויותר חזק ממך לצורך העניין, זה נקודת המוצא של הדבר הזה היא שאתה מעוניין להתעמת איתי, אבל אתה מבין שלא כדאי לך. אתה אומר, אני לא... ולכן אני אומר, אנחנו... אתה היית בנקודת...
אין לא כדאי לך.
לא, אבל בתפיסה כזאת, מה הייתה התפיסה שלך כמי ששכן ליד רצועת עזה, מגיל 18, אז בערך זה אומר שנת 80.
76.
76. היית ליד הרצועה, ראית אותה בכל המצבי הצבירה האפשריים, החל משליטה מלאה שלנו, ואז אוסלו, ואז התנתקות, הכל. איך תפסת אותם? מה הם היו בשבילך? ברור גם שהיו קשרים עם עזתים, נכון? הם היו באים לעבוד אצלכם ומתארחים, ואתם עושים קניות.
עד 1990, כאילו, פחות או יותר, הם נכנסו לעבודה וחזרו. כמעט זה היה... ולפני זה אפילו היו נכנסים ונשארים לישון וחוזרים אחרי זה. רובם הם היו פועלים שהם עבדו בחקלאות, בבניין, מ-1990 ברגע ש... או 92, משהו כזה, ברגע שבעצם לא היה כבר אישור להכניס אותם, אנחנו לא הכנסנו אותם, וגם לא היינו בקשר איתם. כל הסיפורים האלה שעזתים היו נכנסים לקיבוצים ומדליפים מה שהיה, בו 30 שנה לא נכנסו עזתים לתוך בערי.
לא, זה דובר על הנגלה האחרונה, שהם נכנסו באישורים תחת ממשלות נתניהו בנט.
זה לא היה, לא היה.
אז אליכם הם לא היו באים.
אלינו לא הגיעו בכלל, נכון, היו אישורים שיכנסו לתוך.
כי במקומות אחרים ודאי שהיו.
תראה, אני אגיד לך מה. מה שהיה לפני זה, זה שאני אמנתי, בסדר? כמו שממשלת ישראל אפילו נשלחתי על ידי... הדרג הגבוה ביותר במדינת ישראל, זה כולל ראש הממשלה ושר הביטחון, השלחתי למשימה שכאילו אמרתי, בוא נחזיר את הכלכלה, כאילו, אם אתם רוצים, תחזיר שיהיה להם עבודה, שלא יתעסקו בטרור.
מתי, על מתי אנחנו מדברים?
כשהייתי חבר כנסת דווקא. אז היה ישראל קץ, אז בזמנו רצה את הנמל. והיה לו את האי. ודווקא התחברנו לדבר הזה.
נגיד את זה רק מילה למי שלא מכיר. האי, ישראל קץ היה לו חזון לבנות אי מלאכותי מול חופי עזה, שהוא יהיה בעצם הנמל, כן, תחת הטענה שישראל עושה מצור על עזה, אומר בוא נבנה שם נמל מלאכותי על אי, וככה ישראל תשלוט, מה שנכנס, מגיע לנמל הזה, אנחנו נסנן, נבדוק אותו ונכניס פנים בצורה מבוקרת, ככה הם לא יהיו תחת מצור, ומעידך תהיה לנו שליטה ביטחונית. כן, זה האי של ישראל קץ, אני זוכר סביב זה דיבורים רבים, בתקופתו כשר התחבורה, אז אתה לא, האמת שלא הכרתי את הפרט הזה, מתישהו אתה הופך להיות פרויקטור, מקבל משימה?
לא, אני לא פרויקטור, אני בעצם בגדול, מה שאני מנסה להסביר להם זה שבזמנו, התעשייה הנפוצה ביותר בתוך רצועת עזה היה טקסטיל. כל הטקסטיל של מדינת ישראל בעצם נתפר ברצועת עזה, נכנסו 400 מסעיות, יצאו 400 מסעיות, פחות או יותר, גם מזון גם, והיה שכר, כאילו, היה תנועה כלכלית בין עזה לבין, באותם תקופות, כשאני מכיר, עד, אז הסתכלו ביריחו, והסתכלו בכל המקומות האלה, אמרו, רגע, אנחנו רוצים גם ככה, בדיוק כמו בעזה.
אוקיי, ואז אז בכנסת ה-20, כשאתה מכהן, אתה מקבל משימה מראש הממשלה, מה
לא,
לעשות?
לא, אני בא ואני יוצר קשר עם מנכ״ל אינדיטק, שזה בעצם החברה הגדולה ביותר בעולם לטקסטיל. זה, כל המותגים שאנחנו מכירים במדינת ישראל, מפולנברג, זארה וכל מה שמסביב, חברה שמגלגלת מיליארדי דולרים בשנה, ואני מדבר איתו, הוא מספרד ו... אני דובר ספרדית, אז נורא קל לדבר איתו, ואני אומר לו, תקשיב, אנחנו רוצים להקים מטברות בתוך רצועת עזה, בוא נעשה...
אבל את זה שוב, רק חשוב לי לחדד, אתה עושה את זה כשליח של ממשלת ישראל?
כן, אני גם נפגש, אני... כן,
כי
אני
אז
גם...
יש עתיד שאתה חבר, אני... אבל לא חברה בקואליציה.
לא, ו... אבל אני מקבל אישור. אישור מבפנים לעשות את המהלך הזה.
מבפנים הכוונה גם מהמפלגה שלך, כן, וגם, כן, ו- כן, כולם, וגם בסוף כן. זה מגיע מנתניהו, כן, מראש הממשלה?
כן. אין מצב שאני נפגש במעבר ארז, עם אנשי תעשייה, שהם גם חמסניקים וגם מכל המפלגות, בלי אישור של מישהו מלמעלה. אין חיה כזאת.
ברור. וואו, מעניין.
חד משמעית. כן.
אז אתה...
דרך אגב, כשאמרתי את זה, אז אמרו לי שאני הבוגד, בסדר.
טוב, זה ליכודניקיות קלאסית, אתה יודע,
כן,
לשלוח אותך למשימה, ואז...
אבל הם נתנו לי את זה, ואחד הבעיות בעולם, כשהם אמרו, אוקיי, אם נעשה את זה, מי מבטיח שמדינת ישראל לא תפגיז את אותם מפעלים שאנחנו נקים שם? שאלה מאוד נבונה, אז אמרתי, תקשיבו, אם הטרור ימשיך, אז יצטרכו להפגיז. ואז זה ירד מהפרק, אבל גם נשיא המדינה, רובי ריבלין, שנפגש עם מלך ספרד, לחצו, היה מכתב, ניסו לעודד את הדבר הזה, ואז הגיעו השריפות, וברגע שהתחיל השריפות, בעצם זה ירד לתמיון כל הרעיון הזה.
אוקיי, ואת כל זה אתה מספר, כי מה הגישה שלך כלפי תושבי רצועת עזה, וגם האם היא עברה, הגישה שלך, האם אמרנו, הגעת בשנות ה-70, חווית את השנים השקטות, אחרי זה אינטיפאדה, אוסלו,
כל הקונספציה שבאה ואומרת שכלכלה יכולה לקנות אידיאולוגיה, ירדה לטמיון.
אבל לפני כן חיית בתודעה הזאת, אמרת ששלום כלכלי יכול...
כמו כולם.
כן.
זה, כשהגיעו אליי אנשי צבא, אנשי משרד הביטחון, אנשי ממשלה, הגיעו אליי עוד לפני שהייתי חבר כנסת, כראש רשות, הם אמרו, תקשיבו, בסוף תשמע גם את הרעיונות, הם אמרו, אנחנו... נרצה שעזה תסגשג, כי יהיה להם מה להפסיד, ואז הם לא יראו עלינו. זאת הייתה תפיסה. כל מי שיגיד לך לא, אתה יכול להוציא היום סרטון על מה שהם אמרו. אין דבר כזה, זה מה שהם אמרו. הקונספציה הזאת, שזאת חלק מקונספציה, בשבעה לאוקטובר ירדה לטמיון, לתוך המנהרות ברצועת עזה. לשם היא ירדה, לא קיימת יותר. מגדלים שם, זה אפילו לא מדינה, זה רוצחים. זה רוצחים. בכל גן ילדים יש לך צעצוע רובה או אקדח מפלסטיק. זה מה שאתה צריך להבין. עד שהדבר הזה לא ישתנה, אז לא עכשיו, לא עוד 10 שנים, אולי 20 שנה, הטבח הבא בפתח. זאת אומרת, זה גם... אני אגיד לך עוד משהו, כי התגרו אותי, ואני אומר את הדברים כמו שהם. אם לא הייתה התנתקות, אז לא היה קורה. אני אומר לך, אם לא הייתה התנתקות, נכון. הקו שלנו לא היה נפגע כנראה, אבל 8,500 מתיישבים לא היו היום בחיים. אני אומר לך את זה חד משמעית. כמו שהם טוענים את זה, גם אני טוען את זה.
אין מצב. זאת אומרת, אבל ההתנתקות, מה שעשתה את ההבדל, זה שכלפי מי יופנה הטרור הזה.
חד משמעית.
ועכשיו, אחרי שקרה האסון הענק הזה שקרה, ברמה הזאת של התפיסות המדיניות, ביטחוניות שלך, מה אתה עכשיו בעצם?
אין, לעולם לא היה תפיסה. תשמע,
לא, אני אומר, כי התפיסה שלך ערב השבעה באוקטובר הייתה...
אני תמיד אמרתי, אני...
אתה אומר שיש מי לעשות שלום של אינטרסים, שלום כלכלי, אתה אומר את זה, כן...
אמרתי,
עד אז.
אין היום עם מי לעשות שום דבר שם. אתה צריך שלטון זר שם, אתה צריך להביא שלטון זר, להגיד לאירופאים, אתם תפסיקו לטיף לנו מוצר, ולבוא ולהגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות, בואו תעשו אתם. בואו תיקחו את השלטון, כמו שלקחו את גרמניה הנאצית, כמו שלקחו את יפן אחרי מלחמת העולם השנייה, שימו שלטון זר, ואז השינוי יבוא לאט לאט. אתה צריך שתי פעולות לעשות. אחת זה אמצעים. זה מבוצע.
כן.
בצורה בלתי רגילה, מורידים את כל האמצעים. הדבר השני, זה החינוך שיכנס לשם. אם יהיה, ימשיך הג'יהאד, זה לא משנה אם יש חמה, ג'יהאד, לא משנה מה, עוד 20 שנה, 30 שנה, הטבח הבא בפתח. זה לא יעזור מה, מה יעשו צהל. למה? כי אנחנו נחזור לנחום תקום לאותו מקום, לאותה יהירות. זה חלק מה-DNA. אם אנחנו לא נעשה את התיקון הזה, הרגשי, זאת אומרת, אם לא נסתמך על הרגש של האנשים, ונסתמך רק על מצלמות ועל טכנולוגיה, נכון, ונגיד, כן. זה מה ש...
מה שנקרא חינוך פעם. מחדש, אבל למה שהעולם ירצה לעשות את זה? אתה רואה איך זה קורה בלבנון?
כי לא ניסית, תקשיב, לא ניסית. אתה כל הזמן, אחד הבעיות במדינת ישראל, שאף אחד לא מדבר אל העם. לא מדברים אל העם. ראש ממשלה לעולם לא מדבר אל העם.
לא, אני מכיר הרבה פעמים שהוא עולה ואומר, אזרחי ישראל זה מתחיל בזה, ואז אני מסכים איתך שהוא חותך לפוליטיקה ולאינטרסים, כן.
תקשיב, אני צריך, מנהיג מבחינתי הוא זה שלוקח קצת אחריות על משהו. לא מאשים את האחרים על מה שקורה לו. בסדר? אני אגיד את זה בצורה הכי ישירה שאני יכול להגיד. אני אמנתי, כמו ראש הממשלה וכולם, שכסף יכול לקנות. זה לא קורה יותר. עכשיו, אחרי שורה את האמצעים, אתה צריך להגיד בכל רם, גם אם הממשלה שלך תתפרק, להגיד לסקוטלנד, לאירלנד, ולכל החבורה וספרד שנגדנו, בסדר? היום, ואומרת שאנחנו משמידים עם, בואו אתם, תעשו חינוך מחדש, בסדר? תחדשו פה משהו שלא היה קיים עד היום, בבקשה. השלטון שלכם, בסדר? לפרק זמן, זה ייקח שתי דורות. אם זה יצליח, יצליח. הצלחת. יש דור חדש שם, שהוא לא הכיר, והוא לא מכיר בזה, שהם צריכים לרצוח אותנו, נכון. כי שינית את החינוך.
אבל שוב, ביציאה מנקודת הנחה, לא בלתי סבירה שהם לא מסכימים לזה. מה אנחנו
אין,
עושים?
אבל תגיד את זה, תגיד את זה. תגיד את זה, כי עכשיו זה משחק מדיני, בינלאומי. הנה, העולם לא רוצה את רצועת עזה. תגיד. שבגין רצה לעשות הסכם שלום, מצרים לא רצו את רצועת עזה. שכל העולם ידע.
זאת אומרת, אני אעשה איזה משחק של בסוף שיימינג.
מה זה בסוף?
לא, אני לחלוטין לא מתנגד לזה באופן גורף, אבל אתה אומר, נעשה איזה משחק הזה של שיימינג, קשה לי להאמין שאירופה תרצה לקחת אחריות על הרצועה, אם גם על
מדינות ערב. אז תראה את הפרצוף האמיתי שלהם.
כן. זאת המטרה, ובסוף אחרי כל זה, אי אפשר להתעלם מהקולות של השכנים שלך לשעבר מגוש קטיף. כשמדברים על החזרה להתיישבות, הם אומרים מה שאותו, אתה והם מסכימים על זה שמדובר באויב דתי, ג'יהאדיסטי, שאי אפשר לדבר איתו ושצריך לדבר איתו בשפה שלו. כן, אי אפשר לנהל איתו מסע ומתן וצריך לדבר איתו בשפה שלו, והשפה שלו, לפי מה שאומרים, זה כמו שאומרים, כיבוש והתיישבות. אתה צריך להראות להם שטח, זה מה שכואב להם. הנה, אני נכנס פנימה להתיישב.
אני לא מאמין בזה. אני אגיד לך למה. כי כשהם יהיו שם, בסדר? בתוך 2 מיליון עזתים, וכמה היו? 10,000, 20,000, 30,000, אתה תצטרך לשים שם כמויות של אוגדות, כדי לשמור עליהם, כדי שלא יקרה טבח יותר גדול, ממה שקרה בשביעה על אוקטובר. זה אחד. זאת אומרת, אני לא מאמין בזה שאתה כובש קרקע, אתה כובש קרקע בשביל מסע ומתן, שבסופו של דבר יביא את מה שאתה רוצה. לא בשביל, אם אתה רוצה להתיישב, אני, מי אני בכלל? תבוא ותתיישב שם, אבל זה לא יגרום לזה שלא יהיה עוד טרור. את הטרור אתה לא הורג דרך המקומות האלה. זה מה שאני מאמין, ומתוך הניסיון שלי, של כל כך הרבה שנים.
אז אתה אומר, לעשות הבחירה הזאת, רק אם זאת בחירה אידיאולוגית של התיישבות לשם התיישבות, כי אתה מאמין ששם צריך להתיישב, ולא ככלי להפעלת לחץ על הצד השני.
כן, ואז יש באמת ויכוח אידיאולוגי, איפה אתה? הטענה שלי שאתה צריך במדינת ישראל, פעם אחת ולתמיד, שיהיו גבולות ברורים, בשביל שעם יתאחד, יהיה מלוכד יותר. ברגע שהמלחמה עדיין היא על גבולות מדינת ישראל, אז נורא קל למפלגות לפצל, לפלג את העם הזה.
למשוך,
נורא קל.
אבל זה, שוב, זה בהנחה שאתה באמת מוצא כתובת אחרת שתשלוט ברצועה, כי ברור לשנינו שזה חייב להתנהל לכל הפחות כמו מה שקורה היום בשטח A ביהודה ושומרון, שלצהל יש גישה בכל רגע, בכל...
שם אנחנו מתחילים.
לכל מקום ולכל זמן שהוא רוצה, פגישה ביטחונית, אני מדבר על נייצר קונצנזוס בינך לבני. אתה מסכים לזה, נכון?
לא רק שאני מסכים את זה, לא מעניין אותי אם זה כתוב בהסכם או לא כתוב בהסכם. אני אסביר לך, התפקיד שלי זה להתיישב בקיבוץ בערי, להחזיר את כמה שיותר אנשים לקיבוץ בערי. התפקיד של ממשלה ושל צה"ל, זה מדיניות של, ברגע שאתה רואה שיש מחרטה אחת שמייצרת כלי נשק נגדנו, אתה מוריד את הבניין הזה, לא מעניין אותי אם יש אישור או אין אישור. ועל זה אני לא סומך על ממשלת ישראל, כי במשך 24 שנה הבליגו ושתקו, כולל בשריפות. כשאני אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, שורפים לנו את הבתים ושורפים לנו את השדות. למה אתם לא מגיבים? לא מגיבים.
אז, אבל על איזה ממשלת ישראל אתה לא סומך?
על כל ממשלה.
אז אתה לא חי במדינה הנכונה.
הממשלה שיש היום, שהיא בשריפות בכלל לא עשתה שום דבר, לרגע קאט הגיע בנט ובעצם אמר דין אפיפון, או דין כדין קסם, שזה המשפט הראשון שאני אמרתי, וצחקו עליי ואמרו, רגע, אבל זה לא עושה כלום חוץ מ-40 אלף דונם שזה. אתה יודע מה זה עושה? אנחנו המתיישבים, מתיישבים על אדמה. אדם, אדמה, זה החיבור שלנו. ברגע ששורפים את אדמה, זה כאילו שרפו לך את הלב. אף אחד לא הבין את זה.
כן, זה גם תחושת חוסר ביטחון, וחוסר ודאות, וכל כך הרבה דברים, ופגיעה כלכלית, והכל ברור. אבל אתה אומר, אני לא סומך על הממשלה, על אף ממשלה, אז מה כן?
אני לא סומך על הממשלה הזאת,
כשאנחנו ברגעים האלה, כשאנחנו יושבים פה, מדובר עכשיו על ההסדרה שתקרה בלבנון, וזה בדיוק אותה נקודה, כן? הציבור מרגיש, תושבי הקווים, היישובים סמוכי הגדר, אומרים, אצלם, לשמחתנו, זה לא הגיע לטבח כמו שאצלכם, אבל הם הבינו מה מחכה להם מעבר לגדר. למה שעכשיו לסמוך על הממשלה שהיא הפעם לא תיתן לזה לקרות, לאויב להתחמש, להצטייד ולהיות מוכן לפעולה?
אני אומר לך, אני לא סומך על...
אז מה עושים?
אני לא רק שאני לא סומך על, על, על הממשלה, אני גם לא סומך על צה"ל ועל היהירות. עדיין אותם אנשים שהיו בשבעה באוקטובר, בסדר? ואני יודע להבדיל בין חיילים ומינויים ש... מקריבים את עצמם למען זה שאני אוכל לחזור הביתה, גם בצפון וגם בדרום. אני יודע לעשות את ההבדלה הזאת, לעומת אלה שהיו אחראים, מרמת גל, ראש שבק, מוסד, ראש ממשלה.
אז, אבל
כל מה... השרים כולם, תסתכל, אף אחד לא...
אבל אם אתה לא יכול, אני מסכים איתך לגמרי, אבל אם אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, אז איזה מנגנון עתידי אתה בונה שירגיע אותך לגדל דורות של ילדים בגני השעשועים בבארי?
אתה יודע מה אנחנו אומרים מהחקלאים? שהשמש זה המחטא מספר אחד של האדמה. השמש זה השקיפות. אין שקיפות. אתה כבר לא יודע מה האמת, מה שקר בתוך הבלגן הפוליטי הזה. עד שלא יהיה שינוי בפוליטיקה של מדינת ישראל, יהיה מאוד קשה להחזיר את האמון גם של צה"ל וגם של הממשלה. עכשיו, תסתכל, כשראש ממשלה יוצא נגד צה"ל, מה אנחנו כעם צריכים לעשות? לכן, אני אומר, כל התפיסה הזאת צריכה להשתנות. אם הייתי יכול, כל 120 חברי כנסת וכל הממשלה היו זזים, כל הפיקוד של צה"ל, שבק ומוסד היו אומרים שלום, כל מי שהיה מחובר לדבר הזה, עזוב את ההצלחות. תקשיב, אתה לא יכול, אתה לא יכול...
אתה היית חלק מהמערכת הזאת, אלוואי, אני חותם מחר על איזה אמרת רחוב שמאוד נפוצה במדינת ישראל בתקופה הזאת. כולם הביתה, כולם הביתה. אלוואי. נביא לשם את ה-120 הכי ערכיים וטובים שיכולים להיות. למרות שיש גם מתוך ה-120 הנוכחיים כמה וכמה שהייתי שומר, נראה לי שדי נסכים על כמה וכמה שמות כאלה. כן. עזוב, זה לא מציאותי. אני רוצה לעבוד בכלים פרקטיים. מה שעומד לרשותי עכשיו, כן? מה אפשר לעשות?
אבל הפוליטיקה קונסטרוקציה... והפרקטיקה הביאו אותך לשבעה באוקטובר. אבל... אתה מבין שאיינשטיין אמר את זה אפילו. לא אני. אתה לא יכול להמשיך עם אותם כלים באותה שיטה ולצפות שבעצם יהיה שינוי. אין מצב כזה, לא יכול להיות דבר כזה. לכן, השינוי, אני אומר את זה, הוא לא יהיה פוליטי, הוא יבוא דרך העם.
במה? אז עכשיו אני נותן לך את המפתחות, תגיד לי במה אתה נותן.
אחד, זה קודם כל, הוא לא יעשה את זה, כי הפוליטיקה לא מאפשרת את זה. אבל בכל מדינה מתוקנת, אחרי אסון כזה, יש בחירות. לא בגלל שמישהו רוצה שהממשלה הזאת תלך או... יש בחירות בגלל שזה קוד ערכי, זה אחריות. כל חייל יודע שהוא מוביל את הכיתה שלו בתוך רצועת עזה או בצפון, הוא אומר את המילה אחריי. אחריי זה הזיקוק של המילה אחריי, אחריות. אין אחריות לראש הממשלה ולממשלת ישראל. אמרתי לך, אין אפילו טיפה. אתה צריך קודם כל מישהו שיהיה שם, שיהיה שקוף. כלפי הציבור, ושהציבור, לא משנה, מימין, משמאל, דתיים, חילון, יהיה שם בן אדם שאתה מאמין, אתה סומך עליו.
שיקבל את אמונם, ואם זה יהיה עוד פעם בנימין נתניהו, כמו שהמספרים בסקרים, זה תלוי באיזה ערוץ אתה צורך, אבל...
אז העם בחר בפוליטיקה מול ערכים.
ואם נותנים לו את האמון, איפה זה פוגש אותך באופן אישי?
אני לא יכול לסמוך עליו.
אז מה, לא יכול להיות... אם הוא ממשיך להיות ראש ממשלה אחרי בחירות, אתה לא ממשיך לגור בבארי?
לא, לא אמרתי את זה.
לא, אני...
אני גר בבארי גם היום. גם היום, כשאני שומע את ההפגזות ואני שומע הכל. זה לא שייך. אני צריך להבדיל בין הערכים שלי כבן אדם ציוני שהגיע לבארי, והשורשים שלו הם עמוקים בתוך המקום הזה, לבין מי בממשלה. אותי לא צריך להחזיר. אני חוזר לבד. הם לא יגידו לי אם לחזור או לא יחזור. אני אקבע לי. אבל משפחות עם ילדים, או מה שנקרא, מתי אני הולך לקבל תקנים ממשרד החינוך, כי יש מלא ילדים, זה יקרה רק שיאמינו לממשלת ישראל ולצהל. ואת זה צריך להחזיר. אותו ראש ממשלה, אם הוא ינצח, המשמעות היא שהפוליטיקה ניצחה את הערכים, כי אין שם טיפת ערכים ואחריות. איך אני יכול לקרוא לזה אחרת?
הוא עושה עכשיו איזשהו מהלך, שזה ברור שזורה בו המון פוליטיקה, אבל שניסיון לשדר לציבור, למדתי, אני מפיק לקחים, זאת תהיה מלחמת התקומה, חטפנו את מכת חיינו, אבל מה שיהיה אחריה זה לא משהו שהיה פה אי פעם, ניכנס עד העומק, עד הניצחון המוחלט, הקלישה
למה,
הזאת.
למה שאנחנו, עכשיו, הבטיחו לו המון דברים, והוא אומר, למדתי מכל הטעויות שלי, למה שעכשיו אני אאמין שבאמת זה יקרה? אתה רוצה שאני אראה לך 20 שנה אחורה כמה משפטים של פוליטיקאים שהם אמרו? אני אגיד לך, כולל בנימין נתניהו. כשהם יצאו מהמנהרות, עופרת יצוקה, כשהם יצאו מהמנהרות ומאחורים, הם לא ירצו לראות אפילו טיל אחד.
הם לא יזהו את עזה, שכן.
בדיוק ככה. אותו דבר היה בעמוד ענן. אותו דבר היה בצוק איתן. אין יותר מנהרות שיכנסו למדינת ישראל. אנחנו נראה להם. אני לא מאמין יותר. אין. במדינת ישראל קמה, אתה יודע למה? לא בגלל סיסמאות, בגלל שאנשים עבדו בשקט. כשאתה רוצה לעשות משהו שיצליח בעולם בכלל, תעבוד בשקט. כשאתה עובד בשקט, הדברים קורים. כשאתה עושה מזה רעש, תדע לך שום דבר לא יצא מזה. לא יקרה, זה לא יקרה. והיום... אנחנו נראה להם, אנחנו זה, ואנחנו זה, ואתמול 300 טילים, ונונטט על מטולה. אתה לא יכול להחזיר אזרחים לאותו מקום. גם כראש רשות, אני אמרתי את זה אז בצוק איתן. אמרתי, לא חוזרים עד שאני יודע בבירור שאין יותר מנהרות. אין יותר מנהרות, ומתחילים לבנות את הקיר נגד מנהרות. אבל אתה נלחם ברמה טקטית,
כן.
כראש רשות. אתה נלחם על זה שיהיה מיגונית בכביש, ואז אתה ליד תחנת אוטובוס, כי זה נגד טילים, ואתה מבסוט שהבאת את המיגונית.
ברור, ואז אתה לא עוסק באסטרטגיה.
שהיא הופכת להיות מלכודת מוות לכל מי שהיה בנובה.
נורא. והיום, כשאתה במסע שלך, ותכף נדבר קצת על מה קורה עם החיים שלך מאז, וגם שלכם כקהילה, אבל היום במסע שלך, כשאתה מסתובב בארץ, אתה הולך, אני עוקב אחריך, אז אני רואה, אתה, כמו שאתה אומר, עסוק בחיבורים בין אנשים. מה גורם לך לאופטימיות בתוך הישראליות שנלך למקומות האלה? בסוף יש פוליטיקה, אי אפשר להתעלם מזה. בסוף האנשים שאתה רואה ברחוב, הם יצביעו בבחירות, כך או אחרת, ואולי זה יהיה לטעמך ואולי לא. אבל מה גורם לך לאופטימיות הזאת שאנחנו בכלל מתחילים תהליך חיובי של תיקון?
כי כל הזמן מדברים איתי, אתה סטריאוטיפים, אתה קיבוצניק שמאלני, וכל מי שנמצא ביוש הוא ימני ורוצה דברים אחרים, ו... אתה חושב שמישהו גם משמאל או מימין היום מסוגל לדבר על מה שנקרא מדינה פלסטינאית או שתי מדינות או שלוש מדינות? אף אחד.
נכון.
ברגע שאתה מבין וכולם מבינים, זה לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלך, בסדר? שקודם כל אם לא תהיה לכידות חברתית פה בתוך מדינת ישראל, לא משנה את מי ניצחנו, ושהמפלגות, התפקיד שלהם זה לפלג, כי זה בדיוק, אני שונה ממך, במקום לחבר, בסדר? הם לא מסוגלים, אחרת לא יהיה להם מנדטים, אם כולם יתחברו, מה זה שווה? לכן, בפעם הבאה שיהיו בחירות, ומתי שיהיו בחירות, אתה תגיד את המשפט הזה, אתם בוחרים במפלגה שבוחרת בערכים, ולא בפילוג, נקודה.
ואתה רואה סימנים מעידים מההסתובבות שלך ברחבי ישראל, שבאמת לשם אנחנו הולכים?
אנחנו הולכים לשם.
במה?
זו התקווה הגדולה ביותר שלי.
אני מסכים לך שזאת התקווה התיאורטית, אבל למה מעשית? במה אתה רואה?
לא, כי זה יקרה.
מה?
אני מאמין במונה שלמה שזאת בדיוק הדרך הלא סלולה, שאני רואה אותה, וזה
למה?
יקרה.
למה? כי איפה? תתאר, כל החיים לנו שלי, מה ראית, מה...
תקשיב, עמיחי, אני כל החיים שלי ראיתי תמונה. זה, היה לי המון פחדים בהתחלה. כשראיתי את התמונה ואמרתי, אנחנו צריכים להוביל לשם. וקרו לי המון מקרים. בסדר?
מה זאת אומרת? על איזה תמונה אתה מדבר?
אני מדבר על... אני מדמיין תמונה, אני רואה תמונה, אני מקבל. זה היה כשהייתי צריך להגיע לנחל עוז כיושב ראש. אני ידעתי שאני אגיע לשם. זה לקח רק חצי שנה של סבל נוראי, לא שלי, של כולם, כי כל הזמן אמרו, זה ילד, מה הוא יודע לעשות?
ופה,
עליי.
בביוגרפיה שלך, זה... פשוט נחל, קיבוץ נחל עוז, מתי שהוא נכנס לקשיים מאוד גדולים,
ואני נכנס לשם, אני נכנס לשם.
פרויקטור לשיקום הקיבוץ, כן. נכון?
ידעתי שאני אהיה שם, ידעתי איך זה ייגמר, וידעתי שנצליח, וידעתי שאני אהיה ראש מועצה. המון דברים קרו לי
אז
בחיים.
אז אתה אומר, יש לך חזון על סף הנבואי.
אני יודע שזה יקרה. אני יודע שזה יקרה, אני אגיד לך. בסוף לא יהיה זמבורות, לא בקפלן, ואמרתי, מי שיעשה את השינוי, זה לא אנשים שעם זמבורות וקפלן, אלא זה יהיה עם ישראל. זה יהיה לא דעה פוליטית, יעלו לירושלים. זה מה שאני ראיתי מהיום הראשון.
שמה, זה יהיה איך, כל מה אחר. זה אומר יעלו לירושלים? יעלו ברגל עליית המונים כזאת ש...
לכותל, שזה השורשים שלנו, ליד ושם ולהר הרצל. כאילו, יד ושם בעצם זה האסון הכי גדול, וזה התקומה שלנו, והר הרצל זה בעצם זה החזון. שים לב,
לא, אז רגע,
פוליטיקאים לא מדברים חזון, הם מדברים על עכשיו.
אני
נשאר
איתך רגע,
הם רוצים את הכביש מחר בבוקר בשביל לבחירות.
אני נשאר איתך רגע בתמונה הזאת, כי אני מתאווה למצוא את התקווה, כן? אז אתה רואה קבוצה של המוני אדם, פשוט עולים ברגל מתל אביב לירושלים, הולכים את הדרך הזאת, ומה, ואומרים למנהיגים שלנו, אנחנו רוצים משהו אחר?
אנחנו רוצים ערכים. אנחנו לא רוצים יותר פוליטיקה. אנחנו מבינים שדרך הפוליטיקה הגענו לשבעה באוקטובר. עכשיו צריך משהו אחר. ואת הדבר הזה צריך... זה התיקון. זה התיקון ביהדות. לא התיקון של חשמלאי. זה התיקון שביהדות. זה להבין שאתה יוצא מהממד, הדבר האחרון שמעניין אותך, זה מה יש לך בחשבון הבנק. איזה דירה יש לך ואיזה אוטו יש לך. כי מה זה שווה כל הדבר הזה אם אתה לא נושם יותר בחיים שלך. כשאתה נושם מחוץ לממד, אתה מבין שלחיים יש ערך אחר לגמרי. הוא רוחני, הוא לא חומרי, ואנחנו היינו יותר מדי שם במקום הזה של החומרנות. היהדות התחברה מאוד לפוליטיקה ולא לערכים שלה. המצוות הפכו להיות מצוות פוליטיות. כן כדאי לי, לא כדאי לי. מצווה, אל תעמוד על דם רעך, ה-33 שנפלו בבארי בשביל להציל אותנו, לא שאלו שום שאלה אם זה פוליטי, לא פוליטי, אם זה מימין או זה משמאל.
כן, אלה 33 בעצם שוטרים, חיילים ואנשי כוחות ביטחון אחרים.
שוטרים, חיילים, כיתת כוננות והפרמדיק איתמית והרופא דניאל, שבאו להציל את הפצועים.
שהם נפלו בקיבוץ חוץ מה-101 הרוגים שלכם.
101 הרוגים, 102 הרוגים.
102 הרוגים שלכם.
נרצחים.
נכון. אתה אומר, אני יוצא מהממד, אז אני לא עסוק בחומרי, וזה אני מבין, כן, לצד המכה המטורפת הזאת, גם יש איזו הערה רוחנית. תחזיר אותנו רגע לרבע שעה האחרונה בממד, לפני שאתה יוצא ממנו.
אני מתחיל לשמוע עברית. הערבית התחלפה בשפה העברית, אבל אני לא בטוח, ואני... אומר למשפחה, אני יוצא מהממד, אתם נועלים את הממד, ואני מסתכל דרך החלון, כי לדעתי כבר חיילים הגיעו לפה.
ובשלב הזה של לפני כן, אבל לא, לפני כן אין הודעות, אין הודעות בוואטסאפ הקיבוצי.
לא, אף אחד לא יודע כלום. לא, לא.
אז אתה רק לפי האוזן מבין שיש עברית בחוץ, וגם בודדת ולא צרורות.
בדיוק. ואני מבין שצהל כבר נמצא בשכונה שלנו, אבל אני לא בטוח, כי אני מזכיר לך שהיו מקומות שלקחו ילדים כחטופים, כן. בשביל שהם יפתחו את הדלתות של
במקומות אחרים. אחרים, כן.
ואז אני מסתכל דרך התריסים, ואני רואה חיילי צהל בדשא המרכזי, בשכונה שלנו. כאילו מולנו יש בתים, בתים יש 30 מטר בין הבתים, ובאמצע דשא, שם הם עומדים.
עוד לפני כן לא ראית מחבלים בעיניים בכל היום הזה, נכון? אתם בתוך
לא,
הממד?
אנחנו סיבור? בתוך כן. הממד, אנחנו, לא, אנחנו רק שומעים אותם, לא, אנחנו רואים אותם בחוץ.
אני שואל את זה כי היו אנשים גם שהתבלבלו, ראו חיילים, גם הם ראו בעין, הם לא בהכרח האמינו.
אז הראשונים, מה שהם ראו, כשעוד לא הבינו את האירוע, זה היה סוג של חיילים. כי הם היו במדים, והם היו, זה ה-350 נוחבות הראשונות שנכנסו.
כן.
בסוף נכנסו בין 700 ל-800, לתוך בערי. כאילו, חלקם עם נשק, חלקם בלי נשק. אני כבר לא יודע מי יותר אכזרי ממי, כי אלה רצחו עם כלשונים, כן. וכל מיני דברים שהיו בגינות ובמקומות האלה, וסכינים, ואלה רצחו עם נשק. אחרי זה שרפו אותם.
לא יאומן. וכשאתה מסתכל על הדשא הזה ורואה את החיילים, מה אתה מרגיש?
אני נכנס, כאילו, זה התחיל איזשהו תהליך פנימי שם, שאני אומר לעצמי, אוקיי, המשפחה, אני מציל את המשפחה הזה. כאילו, אני אומר להם, אתם יוצאים עכשיו, אנחנו יוצאים, ולאט לאט. אני משאיר אותם עדיין במסדרון, ואני פותח את הדלת לאט לאט, ואני צועק, אנחנו פה בבית. ואז אני פותח את הדלת, ונכנסים שני קצינים, מילואימניקים, מעוקץ, ונכנסים עוד חיילים, והם מתחילים לשאול אותנו, יש עוד כניסות, יש עוד זה, כאילו, כל הדברים האלה שנהוג לשאול, יש עוד כניסה מאחורה, אמרתי לך שמאחורה הם היו.
כדי לוודא שמה
לוודא שאין, אין, מתחיל ירי, כי זה תוך כדי ירי, הקרב ממשיך. ואז אנחנו יוצאים, ויש פיצוץ, אי אפשר לתאר אותו, זאת אומרת, יש צפצופי אוזניים כבר יום יומיים אחרי זה עוד, התפוצץ שם קסם מולנו, אל תשאל אותי איך לא קרה כלום.
אז תוך כדי שאתם יוצאים מהבית, נופל
יש
קסם.
יש קסם, ממש... ואנחנו נכנסים עוד פעם לבית של השכנים, שהיא כבר מפונה, לממד שם, עם החיילים, ולאט לאט אנחנו יוצאים, כאילו, כולה 100 מטר, לוקח חצי שעה בערך, טק, טק, טק. בדרך אנחנו רואים גם את המחבלים, הרוגים, גם רואים פצועים, חיילים, גם מחבלים שנתפסו.
אתה רואה אותם חיים.
בעיניים, בחיים.
מה אתה מרגיש כלפיהם כשאתה רואה מחבלים כאלה שלפני שנייה תפסו?
אני לא מרגיש כלום. אני לא שם. כל המטרה הייתה שקודם כל החיילים הגנו עלינו. ודרך אגב, אני הייתי שם בסוג של ריחוב, זאת אומרת, כאילו, לא הייתי אני שם, כאילו, הייתי, הרגשתי מאוד גבוה, כאילו שאני צופה על כל מה שקורה באיזשהו סוג של ריחוב כזה. ואני מוביל את החיילים לתעלה שאני מכיר אותה, ואמרתי להם, דרך התעלה אנחנו נוכל, אבל אז הם מפחדים שדרך התעלה הזאת יש גם שם מחבלים, שהם גם הם זיו.
שדרך התעלה תוכלו מה, לצאת?
לצאת, מהקיבוץ? כן. הם אמרו, אתם יוצאים דרך בית העלמין, מחכה לכם שם רכב משוריין. ואז ברגע שאנחנו עוברים את התעלה, אני רואה אז את שני הקרקלים של המשטרה, שרופים לגמרי כבר באמצע השריפה, כי ירו עליהם RPG, עם כל השוטרים בפנים, 8 שוטרים. 7 או 8 שוטרים שם שנהרגים במקום.
ואתה עוד חוצה, אתה עוד חוצה אזורים בקיבוץ בדרך החוצה?
לא, אבל אני רואה שם בעצם זה הקרב העיקרי. כל הקרב הזה הוא נמצא שם.
לא, אני אומר, אני שואל את זה בהיבט הזה שהקיבוץ הזה שהוא גם תבנית נוף מולדתך ממש וגם מפעל חייך בהרבה אופנים. החוויה הזאת של ללכת בו אחרי שהיית מבוצר בממד, תקוע בממד, ללכת בקיבוץ הרוס הזה שעבר את כל מה שהוא עבר.
אז אנחנו יוצאים דרך בית העלמין, ולוקחים אותנו עם הרכב המשוריין, לאורך כל גדר הקיבוץ, אבל מבחוץ, ישר לתאגד וישר לאיסוף של כל מי שהתפנה, בשביל שיוציא אותנו באוטובוס. אני יכול להגיד לך שנכנסנו לתוך הבית, זה היה ערב חג, ויצאנו ממנו, הכל היה שחור. שחור. אין דשא ירוק, אתה לא רואה את הצבע ירוק, אתה רואה הכל שחור, אשן, ריח של פלסטיק שרוף, כאילו, אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת, זה נדבק. אבל עובדתית, למחרת הייתי בבארי עוד פעם.
שזה לא יאומן.
לקחתי אותו, נסעתי, להשאיר את הכלבה, התפצלנו, המשפחה התפצלה בשביל שאני אוכל להגיע לסלית להשאיר את הכלבה, ולמחרת את אחד החברות שאני יועד שלהם לאנרגיה סולארית, היא אמרה לי, יש לך אוטו מחכה לך, כי לי לא היה רכב בתל אביב, ונסעתי לפיקוד דרום, כי קראו לי, היה צריך לתרגם את השפה האזרחית לצבאית ומה קורה, ואיך צריך להתנהג, כי היה אלם טוטלי באותו יום. יום ראשון אני חוזר לבארי, ומאז כמעט כל יום אני חוזר לבארי. אני לא ישן שם עדיין.
כן, היום כבר כן, אבל תכף נגיד לזה, מתי אתה מבין את המכה המטורפת? כי בסוף מתוך אותם 102 נרצחים, אתה מכיר אישית, אפשר לחשוב שאת הרוב המוחלט, נכון?
אני לא רק מכיר את 102 הנרצחים מבארי, אני מכיר גם את החברים מנירוז, מנירים, מראים, מכפר עזה, משלומית, שזה יישוב שאנחנו הקמנו אותו, יחד עם נווה בני נצרים, שלומית יצאו, חבר'ה מכיתת כוננות, לעזור בפריגן, באחד המושבים של המועצה.
ונפלו ארבעה מהם, כן.
ארבעה מהם נפלו.
כן. אז
אני מכיר את כולם.
מתי אתה מתחיל לגבש לעצמך תמונה? כי כל אזרח ישראלי...
בתוך הממד.
בתוך הממד?
אני כותב את המשפט שברי לא תחזור להיות ברי, כפר עזה לא תחזור להיות כפר עזה, נחלוז לא נחלוז, ועדיין אני לא יודע מה קורה בניר עוז. אני עוד לא מקבל איתות, אבל אני מקבל איתותים מהרבה מאוד קיבוצים.
ומה זה אומר לא תחזור להיות? בגלל שרבע מהחברים נרצחים?
אני מבין שזה אירוע שהוא אירוע שלא חווינו אף פעם במדינת ישראל, דבר כזה, זה משהו שאי אפשר לתאר אותו. בתוך הממד אני כבר מבין את הסיטואציה. וכשאני חוזר לבארי, אני מבין את הגודל, את גודל האסון. אני מזכיר לך שעדיין ביום הראשון לא יודעים כמה נרצחים יש. כל הזמן המספר עולה.
אני אומר, אזרחי ישראל שבחוץ, זה התחיל מ-20, במוצאי שבת מתחילות שמועות על כמה מאות, ול-1,000 פלוס, לא יודע כמה זמן עוד לוקח.
זה לוקח סדר גודל של 10 ימים, עד שיודעים פחות או יותר את המספר, כי חלק היו נהדרים, או מה שנקרא, המציאו מילה, מנותקי קשר, כי היה המצאת המאה, מה שנקרא, בסופו של דבר מצאו את כל מי שמצאו, היו חיפושים של DNA, במלונות נפתחו המעבדת DNA, ובקיבוצים שלחו אנשים לחפש DNA, בשביל להצליב את ה-DNA של המשפחות, וככה יתרו עוד אנשים, עוד אנשים. היה מצוקה מאוד גדולה בשבועיים הראשונים. מאוד גדולה.
איך תנסה להסביר, איך חי אדם, אני מנסה עכשיו אפילו ברמה הכי פרקטית, שבטלפון שלו, פתאום בבת אחת, עשרות אנשים מחייו נעלמו, יצאו החוצה.
אני שאלתי את השאלה הזאת, גם את הפסיכולוגית וגם את האנשים, וזה מאוד קשה. אני, כל פעם שאני מרים טלפון למישהו, וצץ לי מישהו שנרצח, אז אני מוחק את הטלפון, החלטתי שאני מוחק. אתה לא יכול להשאיר אותם שם כל החיים שלך. קברת את הבן אדם, תקבור גם את המספר שלו. אין, אתה אי אפשר. לא... יש אנשים מאוד יקרים שמאוד אהבתי אותם, אבל בסוף אתה לא יכול לחיות כל הזמן עם ה... חלקם יש להם אפילו תמונה, כשהם שמו תמונה. אי אפשר לחיות ככה. אתה צריך לזכור את הרגע הזה שהוא כואב, אבל שהמקום הזה של הכאב הוא זה שיוביל אותך. לא לשכוח אף פעם את הכאב הזה, כי אם הוא לא יוביל אותך, אז תפוך. אין תיקון. גם אתה כבן אדם באופן פרטי לא עשית את התיקון. וזה שאני לא כועס. זה לא, אני בן אדם שהרבה טמפרמנט, אבל אני לא כועס, לא יכול לחוס על אף אחד. גם לא מי שבנתיבות אמר לי, חבל שלא שרפו את כל בערי ואת כולכם. אני לא יכול.
באיזה כשאמרו לך את זה?
זה היה במוצאי שבת שהגיעו לשם לבחירות של תמיר עידן. באו לתמוך, אז מישהו בא וצעק את מה שצעק. אני לא יכול לחוס. אני מרחם עליהם. כאילו,
שזה איזה... גם משהו שהשתנה בך, כן. מאז השבעה באוקטובר?
כן, כן. אני לא מצליח להבין את הרוע הזה. לא מצליח להבין אותו. אני איך בן אדם יכול לאחל למישהו אחר מאותו עם, חבל שלא רצחו אותה, כאילו, הפכו, תראה, אני אגיד לך משהו, ביהדות לא תעשה לך תמונה בפסל, זה לא סתם, לא, כי אסור להשתחוות בפני מישהו שהוא לא האלוהים, האלוהים נמצא בפנים, אצלנו, בכל אחד מאיתנו, אבל יש אנשים שמבחינתם, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא האלוהים שלהם.
כי אותו אדם שצעק לך את הצעקה הזאת, הוא בעצם בא ממקום של פוליטי, שאומר, אני תומך נתניהו ואתה לא, ולכן אני...
אני לא יודע אם זה פוליטי בכלל. זה כבר לא פוליטי. זה לא זה אנשים... זה כבר, מבחינתם הוא אלוהים. אתם רוצים להפיל את אלוהים, אתם רוצים להזיז את אלוהים. אני לא רוצה להפיל אף אחד, אני לא רוצה להפיל את אלוהים, אלוהים יש רק אחד. וזה לא בנימין נתניהו, וזה לא פסל. הוא נמצא בנשמות שלנו, הוא נמצא בכל אחד מאיתנו, בדרך זו או אחרת. וזה, אפילו את זה לא מכיס אותי. אבל מצד שני, אני בא ואני אומר, רגע, אבל תסתכלו, גם הדת הפכה להיות פוליטית, הכל הופך להיות פוליטי, גם המצוות הופך להיות פוליטי. אז מה יישאר לנו כעם? העם היהודי בלי ערכים הוא לא עם.
באיזה שלב של היום אתה מבין שיש גם אירועים של חטיפה?
אני מבין רק שאנחנו עולים לאוטובוס, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לשמוע את האנשים שבעצם הם ראו בעיניים שלהם שחוטפים אנשים או ששמעו. כל מיני סיפורים שהדיוק שלהם, אתה יודע, בגלל שכולם היו בסטרס, היה קשה להאמין בכלל, ואז לאט לאט אנחנו... מבינים שחברים...
זאת אומרת, במהלך היום אין הודעות או דיווחים על חטיפה?
לא, לא.
התרחיש הזה עובר לך בראש בכלל שחוטפים עכשיו אזרחים?
לא, אני אמרתי שאנחנו 1,250 תושבי בערי, בני הרובה של המחבלים. זאת אומרת, צריך להבין, כולנו היינו בני הרובה בסיטואציה הזאת. וכל מי שיצא חי מזה, הוא יצא אחר לגמרי, כאילו, אי אפשר לתאר את זה בכלל. הקטע של לחטוף אזרחים, ילדים, לרצוח תינוקות, כאילו, אין דמיון כזה, זאת כן. אומרת, אתה יודע,
היום זה לך... כבר טבעי לנו בראש אולי, לצערנו, אבל אז, נכון, אותו רגע זה לא עולה על הדעת בכלל.
לא, אין יותר סיוטים, אתה יודע למה? כי הסיוט של כל אחד מאיתנו הפך למציאות, אז כבר אין לך פחד, אתה כבר, על מה תחלום עכשיו? החלומות שלי הם איך אני הורג את המחבלים כשהם נכנסים לממד, כל מיני טריגרים כאלה שמהירים אותך באמצע לילה. אבל אף פעם לא חשבתי על חטיפה.
וכשאתה מבין שיש חטופים, שאתה בעצם מכיר אישית רבים מהם, מה...
בהתחלה היינו עם ב-33-35 חטופים. כאילו, היו הרבה חטופים, לאט לאט. החטופים הם לא חטופים, הם מנותקי קשר, או שמצאו אותם בין בערי לבין... עזה, והמספר היה מאוד גדול. ואז לאט לאט גם היו פעימות ושחררו עד שנשארנו, כן. עם 101 חטופים, 10 מתוכם הם מבארי, שאנחנו יודעים ש3 בחיים, 7 נרצחו או נחטפו, כאשר יש להם תג מחיר לכל מי שאתה מביא לשם, כל מחבל שמביא, לא משנה חי או לא, יש לו
מקבל
מחירון.
מקבל כסף, כן.
מקבל מחירון, אבל... זה מתחבר גם למה שאמרתי לך, שאין ערכים יותר, שהפוליטיקה נכנסה גם לדעת. כשאתה אומר פדיון שבועים, הנה, בבקשה, מה זה פדיון שבועים? זאת מצווה, זאת מצווה שהפכה להיות פוליטית. זה יערוס אותנו כעם, לחלוטין. כי אם בסוף אין לך ערכים על מה להילחם, אתה לא תילחם עבור פוליטיקאים ועבור פוליטיקה.
השאלה אם במקום שאתה נמצא בו, מה שמאוד מאוד מצער, זה שגם זה קיבל בסוף זהות פוליטית, של שבט בתוך מדינת ישראל וזהות פוליטית. כי אני מעריך שאת היום-יום שלך ושל חבריך מבארי, זה אולי הנושא שהכי מעסיק אתכם עכשיו, נושא החטופים. אני חייב לומר שאני מסתובב במקומות אחרים, שזה בכלל לא בהכרח הנושא המרכזי הסדר היום.
זה הנושא המרכזי, כי אתה יכול להציל חיים. אפשר להציל חיים. זאת אומרת, זה בידיים שלנו להציל את החיים שלהם, לא כמו בן טבע, אלא... בתוך איזשהו עסקה, קשה לי המילה עסקה, אבל בתוך איזשהו הסכם שאתה תבצע. אני, ברור לי שיש אנשים שחושבים שלעצור את המלחמה ולקבל את החטופים בחיים, וגם לקבור את מי שצריך לקבור. זה בעצם קנייה לטרור, או כל מיני דברים שבגללם צריך לפרק את הממשלה.
וזה ברור לך, אבל אתה יכול להבין את התפיסה הביטחונית שעומדת מאחורי זה, או שהיא נשמעת לך מופרכת לחלוטין?
היא מופרכת לחלוטין, כי אם היא הייתה מסתמכת על זה, שאנחנו בכל רגע נתון יכולים לקוט בהם, על כל דבר שלא יהיה, ושאתה, מה שנקרא, משחק התקפה ולא רק הגנה, אז באותו רגע אין לך בעיה להציל חיים של אנשים. אי אפשר לבוא ולהגיד שהדבר, שהיהדות מקדשת חיים, כשאתה נותן ל-102, 101 חטופים להירצח שם בתוך, מה המשמעות אז של החיים?
הטענה הנגדית היא, אני אומר, וזה בסוף מתחבר לשאלת המחיר, מה המחיר שמשלמים על דבר כזה? היא שהאם בעצם עכשיו, אם נתפרק מנכסינו ברמה כזאת או אחרת, ברמה קיצונית, אז אנחנו נסכן את חייהם של יותר מ-101 אנשים, ולכן זה באמת במשפט שלמה, לא יודע מה, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות זה שמקבל את ההחלטה הזאת, כי זה באמת מטורף. אבל אני יכול להבין את הטענה, לא הבן גבירית שהיא פופוליסטית, כן? אבל טענה בצד השני שאומרת, בשיקול ביטחוני ראוי לעשות כאן בדיקה, לחשוב האם זה נכון לשלם את המחיר שנתבע מאיתנו, אנחנו אפילו לא יודעים במפורש מה המחיר הזה, ורק אחרי ש... זאת אומרת, לא להגיד בכל מחיר.
אבל אתה מבין, אבל אתה מבין שיש לדבר הזה גם חוסר היגיון? אם ראש הממשלה בא ואומר, פילדלפי בידינו, ולעולם אנחנו לא ניתן את הציר הזה, ואתה סוגר את הים, ואתה סוגר את צפון הרצועה, ואתה סוגר כל דבר, ועל כל אירוע אתה נכנס, מה אכפת לך להציל את החיים של אותם אנשים? יש פה סתירה לוגית במה שאתה אומר. זאת אומרת שאתה בא ואתה אומר שהסירים שאתה משחרר, קודם כל אתה זורק את כולם לתוך רצועת עזה. הם סגורים שם הרמטית. כן. אי אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו סוגרים הרמטית את רצועת עזה, להשאיר את הסירים פה ולתת ל-101 יקרים שלנו, חפים מפשע, שהוצאו ממיטתם, לשלם את המחיר הפוליטי. ולא את המצווה של פדיון
שבויים. אני מסכים איתך, אבל היו כל מיני שלבים במלחמה, ואני אישית, או מבטא את דעתי האישית, כרגע אנחנו בשלב שאני חושב שאנחנו יכולים לעמוד במחיר הזה. אחרי שכבר חמאס נגרע עשרות אחוזים מכוחו, אחרי שכבר הרגנו את סינואר, אחרי שבאמת הראינו שאנחנו נחושים, שוב, לצערי הרב, לקח לזה זמן, אבל עכשיו אני אומר, גם מהמקום הימני במפה הפוליטית שאני נמצא בו, אני חושב שאפשר להגיד, אפילו נעצור את המלחמה. גם נעצור את המלחמה בידיעה מוחלטת שברגע הראשון נחזור אליה, אבל למען אותה הצלת חיים.
אני אגיד לך משהו, ברגע שאתה אמרת בצד הימני, אז אני ימין קיצוני אז, כי אני אמרתי לפועד בפצמר הראשון, תוריד את הבניין, כי אחרת אנחנו נגיע למקום שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. לאורך כל הדרך אנחנו התרענו. התרענו ואמרנו, זאת לא השפה, שהעזתים מבינים, זאת לא השפה של המזרח התיכון. אתם פשוט מדברים שפה אחרת, אירופאית. אנחנו לא חלק מאירופה, אנחנו חלק מהמזרח התיכון, ורוצים להתנהג כמו אירופאים. זה לא עובד ככה. ממש לא עובד לחלוטין ככה, ולכן אנחנו משלמים את המחיר היקר ביותר. אין ימין ואין שמאל, תשכח מהדבר נכון, הזה. אני... הימין ושמאל נמחקו ממדינת ישראל. הפוליטיקאים רוצים שיהיה ימין שמאל, אתה יודע למה? כי אז הם יכולים לפלג בין ימין לשמאל. אתם מהמחנה הזה, ואתם מהמחנה הזה.
זה משרת אותם.
זה משרת אותם, אבל לא אותנו כעם.
תגיד לנו מילה על החטופים הקרובים אליך, אנשים שממש היו חלק מהחיים שלך.
תשמע, אני מכיר כמעט את כולם. זה פשוט חוץ מהחטופים מהנובה, או החיילים ששירתו, כל מי שחבר בנירוז, בכפר עזה, או בברי, אני מכיר את כולם. הייתי ראש מועצה שלהם. חלקם היו מורים שלי, זאת אומרת, לימדו אותי מה זה חקלאות, לימדו אותי איך מחשבים את הצורה של גידול תפוח אדמה וחיטה וכל מה שאתה רוצה.
מי למשל?
ופרי, לדוגמה, שהקמנו את הבית הלבן, זה היה החזון שלו, והסקתי לו לעשות גלריה מהבית הלבן, וקופר שלימד אותי את כל נבחי התמחירים האפשריים בחקלאות, כי אני הייתי, הם היו יותר מבוגרים ממני, אבל מי הם למדתי. והחבר'ה של בערי וטל ושרבי ועוד, תקשיב, בן עמי, כאילו, זה אנשים שאני חלקם קלטתי אותם בבערי. אני את אוהד בן עמי, את המשפחה קלטתי בבערי. מהחטופים, כאילו. יש עוד שנרצחו, שאני גם קלטתי כשהייתי בתפקיד. זה נורא קשה הדבר הזה. זה, אתה לא, אסור לך להיכנס לפינה הזאת, דרך אגב. כי אז זה, אתה תשקע יחד עם הדבר הזה. אסור. זה...
גם פה אתה לא שוקע. אתה לא נותן לעצמך.
אני לא נותן, אני לא נותן.
אבל אתה שומר את כל אלה...
תקשיב, אי אפשר לתת תקווה לאנשים ולעם אם אתה שוקע. אתה לא יכול לתת, אתה צריך כל הזמן לתת אור. אז אתה כל הזמן, כאילו, נמצא במקום הזה של איזושהי שמחה שזה יקרה, זה מתקרב, היום הזה יקרה. היום הזה שיהיה טוב. אתה יודע מה השאלה שכולם שואלים אותי בתל אביב? לא קשור מה הדעות, מה יהיה? מה יהיה? זו השאלה שכולם שואלים אותי.
ומה אתה עונה על זה?
יהיה טוב, אבל יהיה מה שאתם רוצים שיהיה. כי אם אתם רואים טלוויזיה בקורסה, ושואלים מה יהיה, מה יהיה, ולא עושים שום דבר, אז אנחנו לא נהיה עם. על מה? לכן אמרתי לך, כותל, יד ושם, הר הרצל, ובסופו של דבר, ועדת חקירה ממלכתית, שנבין איך זה קרה. איך קרה כל הדבר הזה, לא מה קרה בשבי. בשבי יחקרו, אבל איך התפיסה הזאת הגיעה עד לשם, צריך את האמון מחודש של העם במנהיגיו. זה תחילת הריפוי שלנו. כמה שנים ייקח לנו הריפוי, אני לא יכול להגיד לך, אבל אני יכול להגיד לך שאם שרדנו כל כך הרבה, אלפי שנים, אז אני מאמין שיהיה גם טוב. בסוף, כל הבעיות שאנחנו מתמודדים איתם היום, ברגע שאתה תטפל בהם דרך ערכים ולא דרך הפוליטיקה, תראה איך הכל מסתדר לך בחיים. הכל מסתדר באיזשהו מקום שהוא טבעי לחלוטין. הוא יותר מחובר לבני אדם, ולא לאיזשהו מבנה שנקרא כנסת.
הלוואי.
אני מאמין בזה, אמרתי לך. אני בן אדם מאמין.
מאותו רגע אז אתה... יוצא בעצם, כן, אותם לוחמים של עוקץ מוציאים אותך החוצה, אתה אומר, בהתחלה אתה דואג לכלבה, ומאז מסלול חייך הוא כזה שבהתחלה אתה גר בתל אביב דווקא, נכון? ולא הם, רוב תושבי הקיבוץ מתיישבים במלון בים המלח?
אני מגיע לים המלח, אבל כל יום אני עושה 700 קילומטר באיזשהו שלב, זה בלתי אפשרי להיות, כי הייתי גם צריך להיות בירושלים, גם צריך להיות בבארי, גם בתל אביב, בהמון פגישות,
בהמון רעיונות. בתפקידים קהילתיים?
בהמון רעיונות. זה פחות קהילתי, זה יותר לתרגם לאופק חדש, שאז הוא קם לפני תקומה.
כן.
מה עושים ואיך עושים.
אז אתה מיד עובר לדוינג הזה, כן?
כן, כן.
זה קשור גם לזה שאתה מוחק את השמות אולי של הנרצחים. אתה אומר, אני, ברור שהזיכרון שלהם הולך איתי, אבל אני חייב להיות עסוק בעשייה קדימה.
תקשיב. שלושה חברים טובים שלי, כאילו צעירים ממני, הם היו בצוות הכיבוי אש. אנחנו היינו בכיבוי אש צוות, שכל פעם היינו מחבים את השריפות. חן נרצח, הוא היה מגיע עם הילדים שלו, בסדר? שניים מהילדים שלו יחד עם אשתו נרצחו. חגי יצא לכיתת כוננות, כי הוא תמיד קופץ, הוא השאיר אישה וחמישה ילדים. כשאתה בא ומסתכל על אנשים שהיו איתנו לאורך כל הדרך בשריפות ובמקומות האלה ומינם, אתה נורא קשה לך. אתה מבין שאם אתה תחיה את המקום הזה, אתה לא תוכל לתפקד. מצד שני, אתה צריך למצוא את האיזון בין הרגש, בין הזיכרון, לבין לעשות. ואני היום די משותק, כאילו, די קשה לי עם זה.
אתה אומר, זה או אם אני עסוק בזיכרון, אז אני משותק, ואם...
כן, כן. אם אני בזיכרון ובטיפול הפנימי שלי, אני לא יכול להיות בשום מקום כמעט. קשה לי מאוד להיות. ואם אני עם אנרגיה של... זה לא של עשייה, אלא רוחנית, זאת אומרת שאני מתחבר בדיוק למקום שאני מאמין שאני צריך להיות בו, הוא בורח לי. הוא בורח לי כל הזמן, אני מנסה להביא אותו. אז זה בדיוק הרגע הזה של הזיקוק, שבא ואומר, אם לא נעשה כעם את התיקון, אז זה לנו תקומה.
כן, בכלל. כמו התהליך האישי שלך, כולנו צריכים כעם. אם אתה מנסה לתאר את המצב הנפשי של בערי כקהילה, זה דומה לחוויה האישית שלך?
זה די דומה. אתה תשאל את כל האנשים מבערי, הם יגידו לך... איפה שאתה לא נוגע, יש שם שכול. איפה שאתה לא נוגע, אם זה לא מעגל ראשון, זה מעגל שני.
יש איזושהי אשמת ניצולים? זאת אומרת, מי שלא בקיבוץ שחטף מכה כזאת חזקה, מי שלא בתוך המעגל הראשון, הוא מרגיש משהו קצת שהוא לא בסדר או...
לא, אין את הדבר הזה, כי מיד, אתה יודע, אחד הדברים הראשונים באופק חדש שהיה, זה היה מדור חקלאות, מה שנקרא, ותעשייה. ובנצ'וק, שבעצם הוא איבד את אמא שלו, הוא היה צריך להתחיל להפעיל את הדפוס, הוא מתחיל להתפעיל את הדפוס. הצעה השני היה שהיה צריך לעשות חקלאות. אם אתה עושה דברים שהם שורשים שלך, אז אנשים פחות מרגישים את האשמה הזאת שהם בחיים, כי הם עכשיו עושים את מה שהם רגילים לעשות. מצד שני, יש אנשים שמרגישים, זה לא אני, שמרגישים שהם חייבים להיות בקהילה, והריפוי יהיה בתוך הקהילה, ויש אנשים...
שזה הקבוצה שהתיישבה בחצרים, נכון?
בחצרים, ויש אנשים כמוני, שהיא צריכה את הקהילה לרגעים מסוימים, והיא הולכת. כשמתחילים לדבר איתי על השבעה באוקטובר, או כל מיני סיפורים, אני קם והולך, אני לא מסוגל, זה לא עושה לי טוב. ואז אני בורח, אני בא לתל אביב, אני בא לחברים בתל אביב, יש את החברים אחרי השבעה לאוקטובר, זה אנשים מדהימים שלא הכרתי אותם לפני זה, ממש לא הכרתי אותם.
שמה, אנשים שפתחו את הבית שלהם, אמרו לך את
הילד ורבין שהכרתי אותה בכנסת, היא אימצה אותי, ויחד עם המשפחה, ואז הייתי מגיע אליה פעם, פעמיים בשבוע לאכול, והם היו לוקחים אותי למסעדה, ואז הכרתי עוד אנשים, ואנשים האלה אמרו... בוסטר
רצינית, כן, היא גם בשלנית ומערכת על.
נכון, ואחרי זה בעצם הכרתי את טליה לוין, שהיא אמרה לי, אולי נשפץ את הפאבים יחד עם ניר קיפניס, וכל מיני יוזמות כאלה, שבסופו של דבר הפכו להיות חברים.
ויש סיכוי, אגב, שאתה תתאהב בתל אביביות הזאת? קצת, שוב, כי אני עוקב אחריך, אתה למדת לרוץ בערכון, לרכב על אופניים, אולי בחלק מהקפה המטורפת תהיה גם המרה של הקיבוצניקיות בעירוניות?
לא, אני למדתי שיש מדינת ישראל, ושבעצם אני יכול להיות בכל מקום שעושה לי טוב, ואני צריך להיות בכל מקום שעושה לי טוב. אם אני רוצה שבסופו של דבר נעשה שינוי במדינת ישראל, קודם כל צריך שיהיה לך טוב, שלי יהיה טוב. אם טוב לי להיות בבארי, וטוב לי להיות בבארי, יומיים, שלושה רצוף, ואחרי זה מרוב בומים שאני שומע כל הזמן, אני נחנק, אני חייב לצאת, אז אני את האוטו ואני אסע לתל אביב. חופש הבחירה, האפשרות שאני יכול לבחור, איפה להיות ואיך להיות, זה התרופה שלי.
אז אתה תהיה באיזה היברידיות כזאת... שהיא גם קיבוצניקית וגם עירונית, וגם זה מאוד אולי כלל ישראלי כזה.
כן, אני אהיה בכל מקום שבסופו של דבר, לא רק שעושה לי טוב, אלא שאני יכול לפגוש אנשים, ואני יכול לתת להם גם תקווה, ואני יכול לאחד בין אנשים.
וזאת בדיוק הנקודה שאיתה אנחנו מסיימים. נקודת ה... עומק שממנה אתה שואב את התקווה, להאמין שיצא המסע הזה מתל אביב להר הבית, לכותל סליחה, לכותל, הר הרצל וליד ושם, אולי גם הר הבית, אני שדרג את זה. אני רואה בחזונית המסע הזה, אני תרשום, אני בפנים. מה גורם לך להאמין שיש תקווה שזה יקרה?
כי זה בדיוק מה ש... משה רבינו עשה בזמנו. לא בתוך מדינת ישראל, אבל הוא גיבש אותנו כעם 40 שנה, הוא הוציא אותנו מהתפיסה של עבדות, אנחנו לא עבדים יותר. אתה יודע איזה שינוי זה? לא להיות...
לא, אבל לעם ישראל הנוכחי של 2024, מה גורם לך בו להגיד שאנחנו גם נוכל לעשות?
אז אני בא ואני אומר לך, הכל נכתב כבר. הכל כבר קרה. כל מה שאתה צריך זה להביא את הדבר הזה. לצאת... מהמנטליות הזאת, שכל הזמן אנחנו חיים בה, שכולם רוצים להשמיד אותנו, כי להפחיד אותנו זה עושה טוב לפוליטיקאים, ככל שיהיה יותר פחד, אין פחד. עם הזה כבר לא מפחד. פשוט לא מפחד. הוא מוכן להקריב את עצמו למען הדורות הבאים. לא הפוליטיקאים, אני מדבר על העם. וזו התקווה שלי. התקווה שלי היא שיקח זמן. תקווה... לא מדברת על מחר בבוקר. תקווה מדברת על שנים קדימה, על המון אור קדימה. יכול להיות שאחרי שגם אני לא אהיה בעולם הזה, ואולי הילדים שלי לא, אבל זה מחובתנו לתת את התקווה. וזה מה שמניע אותי, זה מה שלדעתי גם יניע את העם. כמה עוד נצטרך לעבור בשביל שזה יקרה, אני לא יודע. אבל אני יודע שזה יקרה.
תודה רבה.